ערב טוב, יום חמישי בשבת קודש. אני חושב שזה יום גדול. כל פעם שאנחנו נפגשים, זה מין שמחה כזו גדולה בלב. להיפגש מחדש כל שבוע ולראות שכולם בריאים ושלמים. עצם זה שאנחנו נפגשים, זה אומר שאנחנו בסדר. יש תמיד מקום לשיפור, אבל אנחנו בסדר. כי אנחנו יודעים שלא עלינו, ידידנו רבי עזרא, שבאמת קצת השתנה טבע בריאותו, זה לא הגיע. פשוט לא יכול היה לבוא, היה חולה. אז אני לא יודע מה קרה היום, נקווה שהוא בקו הבריאות, ויש סיבה אחרת של איזה מצווה שהוא עסוק בה, הוא עוסק במצווה, פטור מן המצווה, אם מסיבה עוברת, מצווה עוברת, ואין מי שיעשה אותה, כנראה שהוא עסוק במצווה. אנחנו בשבת הקרובה, אני קורא לזה חוט משולש, שרק לעתים הוא נפגש. זה אפילו יצא חרוז יפה כזה. חוט משולש, שלפעמים הוא נפגש. קורה אחת בכמה שנים, ששבת בשלח, שהיא גם שבת שירה, כלומר, באז ישיר משה, וטו בשבת נפגשים. ואחת לזמן שיש לנו בגזירת הקדוש ברוך הוא בהשגחתו, מפגש כזה של כמה דברים ביחד, זאת אומרת, שאחר כמה שנים שזה לא קורה, זה קורה כדי לעורר בנו איזה משהו שכבר שכחנו. על זה אולי נדבר בסוף בקצרה. אבל בפרשה שלנו, פרשת בשלח, אנחנו מוצאים דבר מאוד מעניין. עם ישראל יוצא. עם ישראל יוצא מגלות לגאולה. עם ישראל, והיא בשלח פרו את העם, וכולם קופצים, ושואלים מיד במקום, וכי פרו שולח? פרו לא שולח, קודש ברוך הוא שולח. למה זה פרו? כתוב, והיא בשלח פרו את העם. אלא יש פה איזה רמז, במאמר שהם יקבלו אחר כך מצורף, אבל פה מדובר למעשה שפרעו הוא היה גורם לכך שבסופו של דבר הם יצאו. רשעותו של פרעו גרמה לכך שהוא זה שהביא את היציאה הזו. כמו שכתוב בהמשך בפרשה שלנו, ויהי כי הקריב פרעו, כן, ויתקעו השם העם אל אלוקי הקדוש ברוך הוא. מה זה יקריב? יקריב אותם, מביאים שם בשמיים. נהיה צפוף, נהיה קשה, אז מפעמים לקודש בריחו. זאת אומרת שלמעשה, אנחנו צריכים לראות כמה דברים שהם מאוד מאוד מוזרים לנו. אנחנו שמאמינים שהקודש ברוך הוא, אור אין סוף ברוך הוא וברוך שמו, בורא ומשגיח, יוצר ומקיים, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתי? תזפו והם פלישתים. מה הבעיה? תגזור שפלישתים לא יעשו מלחמה. זהו. דרך שלושת ימים, ונמצאים בארץ ישראל, ושלום עליך נפשי. אין לנו לא חטא מרגלים, אין לנו לא את קברות התאווה, אין לנו את עוד מעט אוסקלוני. כל כך הרבה צרות היו נמנעים מעם ישראל. משה רבנו נכנס לארץ, משיח היה בא מיד, כי זה היה משה. שהיה מתגלה בגאולה העתידה. זהו. בשביל מה צריך לגרור את עם ישראל דרך 40 שנה במדבר? הרי לא קשה לקודש ברוך הוא לעשות כל דבר שהוא רוצה. לכן בוא נראה. וכתוב הפסוק הראשון בפרשה, ראי בשלח פרו את העם, ולא נחם אלוהים. שמתם לב מי? מידת הדין. דרך ארץ פלישתים, ותכף נבין מה הבעיה בארץ פלישתים, וכו', כתוב אחר כך בסוף הפסוק, פן ינחם העם בראותה מלחמה. העם המצרי, סליחה, נקרא לו העם היהודי המצרי, שרגיל להיות מצרי כל כך טוב, שבימים הראשונים של המכות הראשונות, חז"ל במדרש אומרים, שהם עבדו לבד, הזכרנו את זה, בלי אב אחד, מה הרגיע, לא קם בבוקר הולכים לעבודה. אבל כבר אין אף אחד שעומד לך על הראש, לא כבר מה, אני עושה את זה, אבא שלי עשה את זה, סבא שלי עשה את זה, אז אני ממשיך. זה ספרים איזה בדיחה, שבא איזה יהודי אחד לרב בארצות הברית, יהודי שהתרחק מתורה ומצוות כבר הרבה זמן, הוא לא שומר, לא מקפיד, לא שומר. הוא בא לרב יום אחד, אומר לו, הרב, אני רוצה לשאול שאלה. האמת היא שאני כבר המון זמן מתלבט, אבל אני רוצה להיות כהן. סיפרתי זה פה? לא, אני אספר.
לא, שמעתי.
טוב, אני רוצה להיות כהן. אמר לו, מה מיוחד על כהן? אי אפשר להיות כהן, מה זה? אתה חושב שזה איזה לקנות עלייה לספר תורה? לא, אי אפשר. אי אפשר, אני לא יכול לעשות לך כהן. אמר, אתה יודע מה? $100,000. תרומה לישיבה. אמר לו, זה לא יעזור, אני לא יכול לעשות לך כהן. אמר לו, הרב, אני הבנתי את הרמז, $200,000. אמר לו, הרב, תשמע, זה לא יעזור לך. כמה שתיתן, אני לא יכול לעשות לך כהן. אמר לו, $1,000,000, זה בסדר. אמר לו, תגיד לי, אני לא יכול, אני רוצה להבין. אמן. אני רוצה להבין. מה אתה כל כך רוצה להיות כהן? אתה מוכן להוציא $1,000,000 כדי שיגידו שאתה כהן. אמר, אני לא יודע, תראה, אבא שלי היה, סבא שלי היה, גם אני רוצה להיות.
לא, זה מסכים
אותו, הוא הפך אותו. בטח, כן, בחינם. זאת אומרת שלמעשה, זה בערך אותו דבר. היהודים במצרים היו כמו משביצרים. הלכו לעבוד גם שלא היה צריך. לא גם שלא רגילים. זה מה ש... מה?
זה מסט של... יש סט פתיחות של רב סיימון.
זה הבדיחות שהוא מספר? נו, הרב סיימון חוזר כל שנה. הרב סיימון הוא איש צדיק, חכם, תמיד חכם גדול. בכל מקרה, אני לא מכיר את זה מהרב סיימון. בכל מקרה, דבר חשוב הוא שהעם יראה פתאום מלחמה, ועם של עבדים רואה מלחמה, הוא בורח. וזה לא יעזור שום דבר. לא משה רבינו, ולא כלום. כי אדם חס על נפשו, הוא לא מכיר אף אחד, הוא דואג לעצמו, יש לו ילדים, אז ישכחו מי יצא ממצרים, גברים, נשים וטף, גם זקנים היו שם. אז כל אחד לוקח את המשפחה בורח. וקשה. ועלו גם בדרך אחרת שהלכו בה, גם כן לא חמקו מן המלחמה. נכון? הלכו במדבר, ומה היה להם? מלחמת עמלק. כלומר, חזית להרוויח מלחמה שם, קיבלת אותה אחר כך שם. אז מה הרעיון? אלא מובן על פי מה שאמרו חז"ל. הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת דבר מאוד מעניין. כשאנחנו מסתכלים בספר שופטים, ואנחנו מסתכלים מי היו פלישתים, אנחנו רואים שהפלישתים היו עם עז פנים, לוחמים קשים, אנשים רעים מאוד, רעים. אחד הלוחמים הגדולים בפלישתים, שמשון, שמשון הגיבור מחלה את ערי הפלישתים ככה אחד אחרי השני. כי הם היו ממש אבן נגף לעם ישראל. אז אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה דבר נורא נורא מעניין. פלישתים ליצנים היו. בדרנים. כל דבר בדיחות. כל דבר צחוקים. ליצנים היו. עכשיו, לכן אנחנו מבינים מדוע הקדוש ברוך הוא, על פי המדרש, אומר, עדיף מלחמה עם עמלק, שהם רשעים, אבל הם לא, בסדר, לוחמים, מלחמה, ממלחמה עם ליצנים. כי במלחמה עם ליצנים תמיד אתה מפסיד. תמיד. מי שמתעסק עם ציבור יודע, שכשאתה נותן דרשה, והציבור מתעורר, אתה רואה, אתה עורר, עד לאט, אנשים מתחילים אפילו לפקוט, להצטער על חטאים. אתה מעורר אותם מתשובה, ופתאום קם אחד, ותוקע בדיחה על מה שאמרת. וכולם גמרו לפקוט. וכל מה שאמרת, זהו, זה נגמר. לכן יש אמירה שאומרת, ליצנות אחת דוחה 1,000 תוכיחות. אתה יכול להוכיח ב-1,000 צורות שיש קודש ברוך הוא, ויבוא איזה ליצן אחד, ויגיד בדיחה, וכל מה שאמרת איננו. המלחמה הכי גדולה והכי קשה שיש, זה עם הליצנים האלה. שבמחי יד, או במחי פה, יכולים להרוס עולם ומלואו. ולצערנו הרב, ישנם יהודים שעומדים במצב של התעוררות בשיחה כזו או אחרת, ובליצנות אחת ממשיכים את חיי הבלבול המון שנים אחר כך. כי עד שאיזה רב עשה להם את זה, וצריך לעשות להם את הקליק הזה, בא ליצן הזה וגמר אותם. לכן, זה הסיבה שכתוב ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. כי אם היו מגיעים נגיד לארץ פלישתים ועוברים דרך ארץ פלישתים, יכול להיות שלא הייתה בכלל מלחמה. יכול להיות. אבל הפלישתים אומרים, חייכם, מה קרה לכם? אתם הולכים לעבוד את זה, אלוהים לא רואים אותו. קחו אחד פה, רואים אותו. קחו ביד, תרגישו, תראו איזה אלוקים חמוד. וממילא בדברי הליצנות שהיו משמיעים לעם ישראל בדרך, עד שהיו מגיעים לנחלה בהרים, כי הפלישתים היו בשפלה, כבר היה נשאר חלקים קטנים עם ישראל, השאר היו נשארים שם בתיאטרון, לצחוק בבדיחות. כי זה טבע האדם, אדם נמשך לצחוק. לכן שלמה המלך כל כך גוער, הוא אומר, ולשמחה, מה זו עושה? על מה אתה כל כך שמח וצוחק? מה הקטע? וחזל מתעמקים כדי להסביר שמתי זה מותר בשמחה של מצווה. אבל ככה תם. מה יש לך כל כך הרבה לצחוק? תסתכל רגע במראה, תהיה אמיתי, תפסיק לצחוק הרבה שנים. אז מה מצחיק אותך כל כך בחיים? לכן, היות פלישתים ליצנים היו, ברור למה לא הלך דרך פלישתים. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא לא עושה נס שבאותם שלושת ימים הפלישתים יהיו בכיינים ויבכו, או יהיו עסוקים בדברים אחרים ולא יהיה זמן לליצנות? הרי זה מה שעשה הקדוש ברוך הוא, שהמרגלים עלו לארץ ישראל. כשהמרגלים באו לרגל את ארץ ישראל, כתוב שהם היו כל מקום ובמקום באים, ענקים, בני ענק, נפילים, מה הם היו עושים כל הזמן? לוויות ציבוריות, כל הזמן קוברים וקוברים, אין להם זמן להתעסק עם זה. למה פה קדוש ברוך הוא לא שינה את הטבע? והיה גורם לפלישתים שלושה ימים לא להיות בדרנים, להיות עסוקים באיזה אבל לאומי, לא יכולים לצחוק. לא יכולים.
זה עושה מהאבל צחוק.
כי אי אפשר לעקור ליתנות. ליצנות היא קשה מאוד להכירה. אדם שכל דבר מבטל בליצנות, יהיה לו קשה מאוד להפסיק עם זה. בשתי סיבות. אחד, זה כלל ידוע שהאדם נפעל על פי פעולותיו, וזה משפיע על הפנימיות שלו, על הנפש שלו, וכל הראייה שלו הוא ליצן. כל דבר הוא ליצן. אין לו רגע של רצינות. ומצד שני, אדם, יש את האמירה שפעם אמר לי מישהו שהוא שחקן בתיאטרון תאיר, תיאטרון דתי כזה. אז דיברתי לאחד השחקנים, וראינו איזו הצגה שהוא עשה על, איזה, על המהלך של בחור שקוראים איזה היום חוזרים בשאלה.
תלוש,
כל מיני הגדרות יש להם, אני לא מסכים אף הגדרה. אני חושב שכל ההגדרות האלה הן לא נכונות. ותוך כדי ההצגה, הוא הציג שם את הקטע שבו האדם הזה נקרא בתוך תוכו בשלב של המעבר. כלומר, הוא עושה ולא עושה. פעם אחת הוא שומר שבת, ובשבת השנייה הוא קובע עם החבר'ה ונוצע. הוא קרוע עד שהוא מחליט לעזוב הכל. ואז אמרתי לו, תגיד לי, אתה יכול לתת לי הגדרה, כלומר, איך הצלחת בהצגה לעשות שני מהלכים הפוכים? בזמן שהיית בשבת, שיחקת את השבת, אתה שיחקת אותה בהתלהבות של הבית, ושמחת עם חיוך, בשבת השנייה, בהתלבטות, הפחד שאתה יוצא מהבית, יראו אותך, לא יראו אותך, עמדת בבמה ובכית. כי אנחנו יודעים ששחקנים מקצועיים יודעים להוריד דמעות לפי הזמנה. אז איך עשית את זה? אז אמר לי, תדע לך, יש אמירה בעולם המשחק שהליצנים בוכים תמיד. אמרתי לו, רגע, לא הבנתי. כלומר, אתה עומד מולי ומחייך, ובפנים אתה בוכה? אמר, כן. אז אמרתי, עכשיו אני צריך להסביר. זו אמירה בעולם המשחק. הליצן בוכה תמיד. אז הוא אמר לי ככה, תראה, על מה אנחנו, שאנחנו ליצנים, ואנחנו צוחקים? על מה אנחנו צוחקים?
על עצמנו.
על בני האדם. על עצמנו. על התנהגויות. ואנחנו לוקחים את ההתנהגויות הגרועות, המידות הרעות, ומה עושים מהם? מבליטים אותם. איך? על ידי כך שאנחנו גורמים לאנשים לצחוק איך זה נראה. כי כשזה בתוך עצמו, הוא לא יסתכל על זה. אבל כשהוא יראה מישהו אחר, עושה בדיוק מה שהוא עושה, הוא יצחק. למה הוא צוחק?
הוא מדחיק.
כי הוא לא מטפל בזה, הוא שם את זה בצד. זה מעורר אותו, אבל אז ילחיץ אותו. אבל מה הוא עושה מיד? הוא צוחק. ליצן, יהיה, וזהו. ואני בוכה. כי המטרה שלי זה לעורר אותו, תסתכל לך אתה נראה. וזה לא עובד, לכן אני בוכה. אז אני צוחק, אבל אני בוכה תמיד. הליצנות היא כל כך קשה, שבן אדם כל דבר הופך לליצנות, שאתה לא יכול אפילו לדבר איתו. אתה מנסה ללמוד איתו משהו, ישר הוא עושה לך בדיחות. הכל הוא הופך. הכל הופך להיות כזה, כלום, מה זה המקום בדיחות? עכשיו, לכן, זה הפך הטבע לגמרי, הקדוש ברוך הוא לא עושה. לכן עם ישראל לא עובר משם. כי הסכנה גדולה מאוד שהם ידבקו. כי מה עם ישראל יוצא ממצרים? הוא יוצא עם ריק מתוכן. עם ללא תוכן רוחני. עם שהוא עבדים. עם שהוא ממתת שערים. עם שיש לו חוויה עצומה. פי לפלויים. עשר מכות, קירת ים סוף. הכל נפלא. אבל כבר הזכרנו עוד הרבה פעמים שזה עובר. עובר הזמן, עובר הכל, לא נשאר כלום. לכן לא עוברים דרך הפלישתים. וזה סוד מה שכתוב אחר כך. שנמצאים על הים ופרעה מתקרב ומשה מה אומר עכשיו? אוי בואי נשאלו אליהם שיר המעלות אבל הקודם ברוך הוא מה אתה צועק אליהם בשיר המעלות זה הזמן עכשיו, זה להתענות עכשיו מה זה צועק? עכשיו זה זמן לצעוק? דבר בני ישראל וישאו כלומר על מנת שיהיו נושאים מהליצנות מה זה? זה לא מתאים עכשיו. יש ביקור נפש, פרעה מתקרב. מה אתה אומר? מתחיל להגיד שיהיה תהילים. לך! עכשיו תהילים זה לא הזמן. עכשיו זה מעשים. מה תצעק אליי? שיהיו נושאים מליצנות ושחוק. שזה דוחה את דרך האמת. ומביאים את האדם לעשות מעשים שלא מכוונים לדעת המקום. קדוש ברוך הוא. ואנחנו רואים דבר מדהים. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אמר למשה רבנו מה אתה מתפלל עכשיו? מה נהיית לי עכשיו רבה? מה עכשיו נהיית לי חוסיד? מחפש דבקות והיית כאלה תסתכל אם זה הזמן כי אם זה לא בזמן זה ליצנות שם מזה לך ומעשה שפעם אחת מסופר על הרב הקדוש מקוצק הרבה מקוצק רבי יעקב, יעקב דוביד, שהוא היה, הוא בא אל האדמו"ר מקוזניץ. והוא היה מתלמידי הרב הקדוש בנינצ'ה, שם של מקום. שאל אותו הקוצקי רבי, תגיד לי, אתה, רבי מקוזניץ, תגיד לי, מה שלום הרב שלך? תגיד לי מה שלום הרב שלך? אמר לו הרבי מקוזניץ, אני אוהב אותו מאוד. אבל מה? הוא צועק תמיד לקדוש ברוך הוא שיביא את המשיח. זה הרבי שלי. ולמה אינו צועק לי ישראל שיחזרו בתשובה? מה אתה צועק לקדוש ברוך הוא שיביא משיח? תדבר אל העם שלך, שעשו תשובה, יבוא משיח. הלא זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו עליו השלום, מה תצעק אליי, דבר בני ישראל. מה זה? כי המעכב הוא על התענות והשחוק. יפסיקו עם זה, יבוא משיח. ורק מי שמתרחק מהדברים הללו להתענות ושחוק שלא במקום, שלא צריך אותם, יש בכוחו לקרוע גזרות ולבטל דינים, שזה אש שלהבת של היצרים, איך? על ידי מי הקודש. לאן הם צריכים להיכנס? לים סוף, תכנסו למים, תכנסו פנימה. זה סוד ויבקעו המים. מתי נפגעו המים? המדרש מספר דבר מדהים. המדרש אומר, ארבע כיתות עומדות על הים. נהיה שם כנסת ישראל הראשונה. היה שם מפלגות. פלוגות, פלוגות. מחלוקת. אחד אומר, אני לא יודע לשחות, אני חוזר למצרים, תעזבו אותי. עשינו טיול שלושה ימים, היה נחמד. צ'או. השנייה אומרת, מה, עד שיצאנו נחזור, לפחות נראה להם מה זה. נלך איתה מלחמה ואחר כך נחזור. אחת אומרת, מה זה? משה רבנו אמר, הולכים, קופצים למים. כל אחד יש לו רעיון אחר. בקיצור, מה צריכים לעשות? ללכת, לסוג, להיכנס. מים עומדים בחוץ ו... עושים עכשיו דיון. יש דיון, ועדת ביקורת. ועדה לענייני חציית ים. זה אומר ככה, זה אומר ככה. זה מקשה עליו, זה מלא, מתחילים, יש דיון. זה להתענות. כל אחד הרי מבטל דעתו של השני. מה אתה מביא? אתה לא יודע כלום, מסתכל, אתה לא רואה. קיצור, נהיה שם מושב לעיצים. ויכול שהם עמדו, אז היה מעמד לעיצים. לכן הקב"ה אומר למשה, תפסיק, תדבר לבני ישראל, תגיד להם שיפסיקו עם כל זה וילכו. עד נפגעים המים. ומה נפגעים המים? המדרש מספר שנחשון בן עמינדב קפץ. פשוט. הפסיק להסתכל בטלוויזיה וברדיו, לראות את הדיון. פשוט נכנס למים, וזהו. באותו רגע נגמר הליצנות. היה נגמר. היה נפתח. אנחנו פשוט רואים, אני אומר, אני לא יודע מי העיוור שלא רואה. אבל לא אני אופה לקדוש ברוך בעניין הזה. אבל תראו מה קורה לנו. אותם אנשים המכונים מנהיגים, כל מי שבהתלהבות ליבו ויצריו עקר יהודי מביתם, וראה בזה דברים גדולים,
אידיאלים.
אידיאלים של האומה, אחד אחד, היום, בתקופות האחרונות, נופלים ממושבם בבושה וכלימה. לא בגלל שעכשיו הם כבר לא כל כך אהובים על הציבור, אלא הם נופלים בבושה וכלימה, והציבור שמקודם אמר אחר כל מילה שלהם, קדוש קדוש, ובז להם ויורק בפניהם. וזה ילך וימשיך. כל מי שהיה מעורב בזה ימצא את עצמו בבושה וכלימה. והוא הכל ייפול בבושה וכלימה. כי הכל ליצנות, הכל צחוק, הכל אפשר. לעקור יהודים מהבית, לעקור משפחות, להפוך אנשים לאומללים. איזה משימה, משימה של האומה. זה ליצנות, זה שחוק. זה לא הולך, זה לא מחבר לאמת. לכן כשמובא במדרש על תהילים, הים ראה וינוס, ככה אנחנו אומרים בתהילים הרי, הים ראה וינוס, הירדן יסוב לאחור, שואל המדרש, מה ראה הים? הים ראה וינוס. אומר המדרש, את מה הוא ראה? את ארונו של יוסף, שמשה רבנו הרי לקח את עצמות יוסף מתוך היאור, והתעסק בעצמותיו של יוסף, ולקח את הארון איתו. ואמר האדמור על זה, שביאור הדברים הם באופן הזה. היה ויכוח ידוע בין שר של ים למשה רבנו. המים טענו לפני משה רבנו שגם הם מצווים ועומדים מבריאת העולם להמשיך ולזרום. לא קיבלו על חיי אחרת. הכל ברור, זה הטבע שלנו. ככה נברנו. וזהו. עכשיו אתה בא, מרים עלינו איזה מטה, ואתה רוצה כי אנחנו נשנה את ההתנהגות. מה ביטו? ואיך התבטל הנהגת הטבע שהוא ציווה? לפני בני ישראל? מרים את היד, צריך לבקוע את המים, מה פתאום? לא נעריך בוויכוח שם במדרש. אבל, אומר האדמור, כשהים ראה את מה? את ארונו של יוסף. עומד על הים, קרה דבר נורא מעניין. מה יוסף הצדיק עושה במצרים? יוסף הצדיק שובר את הטבע האנושי שלו, ושל כל אדם. יוסף הצדיק נמצא בבית פוטיפר, עושה בבית שם מה שהוא רוצה. היה אומר מילה, כולם רצים. הוא למעשה שולט בבית. הפסוק אומר שלא מנע מיוסף כלום חוץ מאת הלחם שהוא אוכל, כלומר אשתו. זהו. כלומר, למעשה בפועל, מי שולט בבית? יוסף. אותה מרשעת, שמנסה לפתות אותו כל הזמן, חלק מהחזם מדברים עליה שהוא לא היה הניסיון היחיד שלה. היו לה כאלה שהסכימו. לכן, אנחנו רואים את זה, חזל אומרים את זה גם במכת בכורות. כתוב, אין בית אשר אין שם מת. מה זה? מה פירוש? בכל בית לפעמים היו מתים, שניים, שלושה, ארבעה. אבל רק בכור צריך למות, כן, זה בכור מאבא הזה, וזה בכור מאבא הזה, וזה בכור מאבא הזה, וזה בכור מאבא הזה. כלומר, הם היו פרוצות בעריות שם. מה הבעיה? על פי הטבע, נהוג היה במצרים וידוע, שהם פרוצים בעריות. אז, תעשה גם אתה. מה הבעיה? זה טבעי פה, זה רגיל. יוסף שובר את עצמו ועומד בניסיון הגדול ביותר שיש לאדם. ביצר הקיום שלו. כי היצר, התאווה הזאת, זה יצר קיומו. הוא מצווה עליו מיד בבריאתו. פרו ורבו ומילאו את הארץ. זו המצווה הראשונה של האדם. כאדם בכל העולם. לא משנה אמונתו, לא משנה דתו, לא משנה כלום, כי האדם הוא מצווה על זה. זאת אומרת, זה מאוד שורשי, זה מאוד יסודי, לכן גם מאוד נכשלים בו, לכן הוא מאוד מאוד מסוכן. לכן חז"ל אומרים שעל הדבר הזה אין אפוטרופוס. יכול להיות האדם הכי גדול בתורה וגם בזה ליפול, ובזה ליפול, כי אין לזה אפוטרופוס, כי כל כך כל כך יסודי, כל כך כל כך עמוק, שאדם צריך להיזהר מזה מאוד. לכן כשיוסף עומד בניסיון, מה היה מיגיד עכשיו? שהטבע הוא תמיד נשאר אותו דבר? לכן כאומר במדרש תהילים, מדרש שוחר טוב, כאשר יוסף, הים רואה את ארון יוסף, אומר אופה, תירוץ של דרך הטבע לא תופס, כי אפשר גם לשנות אותו. ולכן אמר האדמור, ממילא הוכח הים לבטל את הטבע שלו. למה? כי מפני מי שמתנהג למעלה מדרך הטבע ונלחם נגד הטבע של עצמו ומנצח, אז כל הטבע צריך להיכנע בפולו, בפניו. ובזכות זה שאדם עובד על הקודש ברוך הוא באופן של מעבר לטבע, הרי מיד מתקיים בו הפסוק ויושע השם לבני ישראל מיד מצרים, כי זה בסיבת ויאמינו בהשם. כי להאמין בקודש ברוך הוא אמונה תמימה, זה מעל הטבע. כי אמונה זה לא מקום של שכל. לאמונה אין שאלות. אמונה שזה מתחיל במקום שבו יותר אין לי תשובות. כי כל מה שיש לי תשובות זה לא אמונה, זה שכל. במקום שאין לי יותר תשובות, שם אני מתחיל להאמין. לכן כשאצל אברהם אבינו כתוב, ויאמין בהשם, ויחשבה לו, צדקה. צדקה זה, כאילו, עשה טובה, אני נותן לך צדקה, אני עושה לך טובה. כי באמת, אי אפשר, זה לא פשוט להאמין. לכן הדבר הראשון שאנחנו אומרים בבוקר, מה זה? אדם פוקח את עיניו, ואני אומר מה שאדמור, כן, מה אדמור, אתה זוכר? אמר, מודה אני לפניך המלך חי וקיים. טוב, זה נורא נחמד, אפשר גם להגיד למלך בשר ודם. תודה רבה שדאגת לי, שעזרת בי נשמתי בחמלה, עשית לי טובה, ריחמת עליי. אבל מה אני אומר? הקדוש ברוך הוא אומר האדמו"ר מיד על הבוקר, רבה אמונתך, תחזק בי בחדרה את האמונה, בך, אחרתך אני ממשיך את היום הזה. על הבוקר, אבל אני צריך לבקש על האמונה. מיד, רבה אמונתך. לכן, זה הנהגה מעבר לטבע, האמונה היא מעבר לטבע. הוא מסופר על אישה אחת שבאה לפני הצדיק, הרבי מבלז, זכותו תגן עלינו, הוא ביקשה איזה ישועה, הייתה זקוקה לאיזה ישועה. אמר לה הצדיק, העיקר זה האמונה בשם. מה זה הדבר הזה? תאמיני בשם. אמרה לו האישה, דרך אגב, האדמור היה מחותן של בלז. אמר לו האישה, רבי, כתוב בתורה ויושע. השם, בני ישראל, היה מצרים. אחר כך כתוב, היה אמינו. אתה רוצה להגיד לי, שאני בא לבקש קוויטל, שאני אמין בשם, ואחר כך יהיה ישועה. לא, כתוב בתורה ויושע, אחר כך אני אאמין. כן? כלומר, אם תהיה לי ישועה, אין ספק שתהיה לי גם אמונה. ככה היא אמרה לו. אישה חכמה. אמר לה הרבי מבלז, מעולם לא ניצחני אדם, אל האישה זו. אף פעם לא היה חוץ אל אחד שאמר לו את זה, והאישה הזו, הוא אמר, היא ניצחה אותי. בדברים שהיא אמרה לו, והוא ברך אותה, השפיע לה הרבה טוב. כלומר, פה אנחנו רואים למה הסיפור הזה מובא. כדי לעשות לנו סדר. מצד אחד, חייבת להיות לנו אמונה תמימה ושלמה באופן של מעל הטבע. מצד שני, אנחנו באים לקודש הבריחו ואומרים לו, רבה אמונתך, אתה גם כן תיתן כדי שאני אוכל להתחזק, אני אדם. ואדם צריך עוגנים, מקום לתפוס, בבים כאלה שבו מטפס, הוא צריך לתפוס במשהו. הוא לא יכול ללכת על קיר חלק, הוא חייב לתפוס. לכן, איך הדרך הזו, והכוח הזה בא דווקא ממלחמה בליתנות, בפלישתים. אם האדם מבין שהוא צריך ישועה, והוא צריך חיזוק באמונה, הדבר הראשון שהוא צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא ישועה, זה מהפלישתים שבו, מהליצנות שיש לו. משום שליצנות זה בחינת משפילה, היא משפילה את האדם. אנחנו יודעים שאחד הדברים הכי קשים שאפשר לעשות לאדם זה לצחוק על חשבונו. כולם צוחקים בחברה שיושבים חד ושלום, ומישהו לועג על מישהו, וכולם צוחקים. באדם הזה, באותו רגע, נחשב כמת. מי שפגע בו, חזל, יש לו דין רוצח, שופך דמים. ליצנות! והוא מסכן, אין לו ברירה, בגלל שיש חברה מסביב, יכול להיות שאפילו צוחק על עצמו. באונס. עד כדי כך. האדם צריך ממש להיזהר מהליצנויות שלו, ולראות באמת איפה יש מקום לליצנות, ויש מקום לליצנות. יש. בסודות פורים. בכל מיני אירועים של מצווה, שיש ככה, היה מנהג ידוע בישראל, באירופה בעיקר, שהיה דבר שקראו לו בתחן. בתחן. היום כמעט זה כבר לא קיים, רק בחצות חסידים קצת זה עוד נשמר. היו בתחנים. שהם עשו צחוקים, קוראים לזה צחוקים היום, היו מצחיקים את הציבור, אבל הם היו מצחיקים את הציבור בסופו של דבר בדברים שעוררו את הציבור לתשובה, להתקדמות. היו גם כאלה שמדי פעם גם עקצו, אבל בסך הכל זה הלך ונגמר, כבר כמעט אין עוד זה, היום באמת בחצות חסידים עוד יש את זה, אבל ככה כבר אנחנו כמעט ולא מוצאים את זה. צריך להיזהר מאוד בנושא הזה. זה עד כדי כך שהיו, הגמרא בתענית, כמדומני, מספרת על אחד האמוראים שהלך עם אליהו בשוק, ושאל אותו, האם בכל המאות האנשים שסובבים עכשיו בשוק, יש מישהו שהוא בן עולם הבא? אז אליהו הנביא עשה רק שנייה, תסתכל, no one, אף אחד פה אין עולם הבא. מה? כל כך הרבה אנשים, אף אחד! אבל לא, רק זה, הנה הגיעו שניים. אמר לו, איפה הם? אמר לו, אתה רואה שם בפינה, יש שם שני אנשים ליד הפלאפל, ליד העגבניות, לך לידיהם. הלך אליהם. אמר לו, תגידו, מה, במה אתם מתעסקים? מה העבודה שלכם? מה הם פרנסים? אמרו לו, אנחנו בתכנים. בתכני ענה. בתכנים כאלה מותר לי. אמר להם, מה זה בתכנים? איך ישבו בתכנים? זה היה אחרי החורבן. אתם מספרים בדיחות? אחרי חורבן הבאי, מספרים בדיחות, יש אמרו לצחוק. אמרו, אנחנו נסביר לך מה זה בתכנים. שאנחנו רואים יהודי הולך ועושה פס על הרצפה עם האף ברוב שהוא נמוך, מדוקה כזה. חורש. דרך אגב, חריש כזה גם בשבת עשו. וכתוב, קראת על שבת עונג, לא? אתה לא יכול לחרוש ככה בשבת. יהודי עצוב, מר, אנחנו באים עליו שנינו ומתיישבים עליו ומצחיקים לו עד שהוא לא יוצא מאיתנו מבסוט שמח עד הגג, לא עוזבים אותו. לא, זה ליצנות מותר, זה בתחנה ענה, זה בדיחות, זה מותר. אבל שטר הבדיחות שאנחנו רגילים לזרוק מילים, לפגוע אותי כולם שהיום, מה שנקרא שלוף לי ושלוף לך, זה כמו מערבון, צריך להיזהר, כל רגע יכולים להוציא עליך את האקדח לראות בך. זה אסור. זה האדם צריך לעקור, כי זה משפיל, זה מורם להנמכה, לירידה. אסור לפגוע, בטח לא באדם עצמו. שמכנעה והשפלה, וכוחם רבותיי על פי הפנימיות, אומר האדמור, מארבע מאות קליפות קשות של עשיו. הצחוקים האלה, איך למה עשיו? בואו נזכר. ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. והוא רעב. הוא נכנס הביתה ועושה. הוא מגיע עכשיו העולה מהציר עדים של שורית אדומה, פסוליה. איזה ריח. יעקב אבינו כנראה היה טבח טוב. הכין סעודת אבלים. על מותו של אברהם. הכין סעודה, אבלים, הכין שעועית, עגול, להזכיר שהעולם עגול. ובאה חתיכת אדם הזה, עשיו, ואומר לו, כמו בחבר'ה, טוב יאללה, תחוב, תחוב איזה מנה. שגש, לך לנו איזה מנה. אני אתן עינה מהאדום האדום הזה. עזוב אותך, בחייך אני עייף, אין לי כוח להרים כף. שפוך, יאללה, שפוך לפה. יש לצנות גדולה מזו? תגיד לי, ככה הולכים לאכול? מה ההתנהגות הזו? מה זה? הוא השורש של הליצנות. ולכן, רק אחר כך שנלחמים בעשיו הזה, בליצנות המיותרת הזו, יש יכולת לעמוד במלחמת, המלחמה הגדולה, הקדושת השם יתברך.
אתה אומר שגם
מה שהוא
אמר לו, למה לי בכורה?
כן, כל זה היה לתנות.
גם זה היה בצחוק.
כן, בצחוק עם הכל, שטיות, מה אני צריך בכורה? עזוב אותך בחייך, מה אני? אני בקושי יש לי עולם הזה, אתה דבר איתי עולם הבא, בחייך, עזוב אותך. אין דבר כזה. מה שאומרים גם היום ליתנים כאלה. עשיו אומר לו בחייך, אתה חי בדמיון, מה אתה מקשקש? ראית משהו? מה שאני לא רואה, אין. נכון? אין, לא רואה, לא אין. יש כל מיני צחוקים כאלה היום. שם ירחם. לכן, כאשר אדם מתגבר על זה, אז הוא מקדש שם שמיים. ואז מגיע ציווי מהקדוש ברוך הוא למשה, ואומר השם אל משה, צא וילחם בעמלק. מלחמה כזו לא מפחידה אותי. כי שם יש מקום לנס. אבל במקום אחר של איתנות, שום נס לא יעזור. לכן, כאשר אדם נלחם בלתנות הזו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, צא וילחם בעמלק מחר. מה זה המחר הזה? המחר הזה, זה כאשר הצד השמאל של הדין מתהפך לימין, כי האדם עקר מלבוא את הליצנות הזו, ואז הופך להיות ממחר לרחם. יש רחמים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מרחם. כי הקדוש ברוך הוא לא מרחם על היצנים. מה יש פה לעשות? כי חרם על בחינת העמלק של האדם. מחר אותיות רחם, וגם חרם. כאשר האדם עושה חרם על הבחינה הזו, ביותו מבין שאחד מדרכי היצר הרע שמשיח את האדם שיתחה מעשה יומו למחרת. כל דבר אומר לאדם, עזור, די, אתה עייף היום. זה ליתנות הרי. זה שיח ליתנות. אדם מתעורר לתפילה, רוצה עכשיו להתפלל ב... עזוב, בחייך, כולם יראו אותך מתלהב. מחר.
עוד כמה שנים שתהיה גדול.
כן, תגדל, תפרה, תרבה, ואני אגבור אותך בלי זה. מחר. אומרים, פעם סיפר לי חבר שהוא איטלקי, יהודי מאיטליה. אז הוא סיפר לי שיש מילה שכשאומרים אותה זה אומר בחיים לא יהיה, אבל לא יכולים להגיד לך את זה. אז אומרים שם, מניאנה, גם בספרדית, מחר. בערבית אומרים את זה בוקרה פיל מישמיש. מחר אני אביא לך מישמיש. היום בלכי היה מישמיש. אין מישמיש. זה משהו כזה שאתה יודע שלא יהיה לעולם. מה זה המחר הזה? המחר יכול להגיד רק קודש הבריחו. שבידיו המחר. אדם? יש לך את המחר? מה זה התחייה הזו? אתה בכלל אותו שתקום מחר? לכן זה ליתנות. כאשר האדם נלחם בליתנות, אומר לו הקדוש ברוך הוא, צא וילחם בעמלק. מתי מחר? כי המחר הוא אצלי. ועכשיו יש לך ציווי להילחם בו. לכן, צריכים לדעת, שהמלחמה הזו ביצר שדוחה את המעשים של התורה ומצוות, שלא ילמד, לא יעסוק בתורה, ורק שיפנה ישנה, ויתן צדקה לא עכשיו, כי אין בדיוק, אחר כך, שלא ייתן לאחרים, כי לא יישאר לך, כל הדברים הללו. זה אומר הקדוש ברוך הוא, צא לכם בעמלק מחר. ביצר הרע שטוען כל הזמן טענת מחר. וזה בדיוק אחד מהנבואות הקשות שהנביא אומר. האומרים, אכול ושתו, כי מחר נמות. לא מעניין, עזור, תן ליהנות כרגע. מה אכפת לך מה יהיה אחר כך? נסתדר, מחר נסבור את הראש. לכן, וכאן בא האדם הישראלי לבחינת גודל האמונה וההשגחה, שידע שיש השגחה פרטית. וכאשר ישראל מודים להשם על חסדו וישועתו, שגילה להם בעת צרתם את מה? את הסוד הזה, שהליצנות היא שורש כל רע. את הרעה הזו שבאה מעמקי האמונה שבליבם, שיד השם עשתה זאת, ולא מעליהם משהו. מלחמת עמלק זה בציווי השם. וזה הצליח בגלל מה שהגמרא אומרת, וכי ידיו של משה עושות מלחמה. אנחנו יודעים שמשה יושב על האבן ותומכים בו אהרון וחור, אלא כמו שאומרת במעשה הנחש, זה הירושלמי, אמרה בירושלמי מביא את זה, שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשבדים את ליבם לבין שבשמיים היו נגלים. גבר ישראל שהיו מרגישים שהם שולפי חרבות טובים וקולים כמה חיצים טוב, היו נמקים. אמונה, אז יש ויושע. אנחנו רואים שזה מתחבר כאן. האמונה והיושע הם הולכים בד בבד ביחד זה. יש אמונה יותר, יש ויושע יותר. יש אמונה פחות, יש ויושע פחות. כי כבר אז היו שכיחשו בהשגחה הפרטית ואמרו שהשם הוא בשמיים ואת הארץ מסר ביד הטבע. שמיים שמיים להשם, הארץ נתן לבני אדם. איך ממשיך מיד המלך דוד? לא המתים יעללויה, זה מתים, חיים, חיים מתים. כבר לא מעללים את השם.
תורת הגנוסטים.
כן.
שהשם הוא קיים, אבל...
כן, פילוסופיה, פילוסופיה. בקריאת ים סוף התגלה לבני ישראל האור האלוקי הגדול שמתנוצץ בכל העולמות. כי מה שראתה שבחה בים לא ראה יחזקאל בן בוזי שראה את מעשה מרכבה. רבותיי, בים סוף חז"ל אומרים שהים נבקע ל-12 רחובות, שבילים. כל שבט עבר בשביל משלו. עכשיו תראו לעצמכם איזה ים כזה גדול, שלא רק שהמים הפכו להם להיות חומה מימינם ומשמאלם, אלא גם בפנים היו מנהרות, מנהרות, מנהרות. והמנהרות, מנהרות היו שקופים, היית יכול לראות את החבר'ה בצד שני. אבל, וכל זה בתוך מים. ולפי המדרש, החלונות, ובתוך המים היו פירות, והיה, כך תאכל, אתה מכניס יד, רואה פה, כך אוכל. מה העניינים? הכל בסדר. נפל לך שם איזה ילד, תריב. כולם רואים את כולם. אבל רבותיי, אני רוצה להגיד לכם דבר עצום ונורא. בתוך הים, הים הזה הוא ים הסוד, לכן הוא מכוסה. ים הסוד נקרא ים, כי מלמעלה לא רואים כלום, מכוסה לגמרי, הכל בעומק. וכל הסודות האלולים של כל הבריאה וכל העולמות, כל אלפי העולמות, האין סוף שיש בכל העולמות כולם, השתקפו בתוך המים. הם ראו את כל עוצמת הקדוש ברוך הוא כולו, על כל מה שיש, כל הבריאה כולה. יחזקאל בן בוזי לא ראה את זה. יחזקאל בן בוזי רואה מרכבה, רואה ארבע פנים, רואה שרפים, רואה חיות. הם ראו את מה שיש בכל העולמות כולם, שפחה. אז בוודאי שקורה להם דבר מאוד מעניין, ואז הם מאמינים, הופכים להיות מאמינים גדולים, שעם כל גדולתו של השם, עיני השגחתו נטויות על כל נעשה בעולמנו. רבותיי, במה האמונה שלהם הייתה משובחת? כי אנחנו יודעים שאמונה כזו לא נשארת הרבה זמן, אנחנו רואים בעצמנו. אבל מה כן הייתה להם אמונה חד משמעית? שכשרואים את כל הפרטים ופרטי הפרטים המדויקים שהקדוש ברוך הוא ברא, אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא ברא והלך, נגיד, הפילוסופיה. אבל אי אפשר להגיד שמה שהוא ברא, הוא ברא בשלמות עצומה. וזה מחזק את ההשגחה הנקודתית הפרטית. משה רבנו וכל ישראל פותחים בשירה לקדוש ברוך הוא, באשירה להשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה וים. ולמה בפסוק הזה, ולא, למשל, שהיו אומרים, מי כמוך ואילים השם, יצאו בשירה וריקודים, נכון? מה אומרת מרים הנביאה? השירה להשם, גאו גאה, סוס ורוכבו רמה וים. למה לא אמרה מי כמוך ואילים השם? למה מה מיוחד בפסוק הזה? אבל יש עוד הרבה פסוקים שם שמשפחים את הקודש ברוך הוא. מי כמוך בא אלים השם, מי כמוך נדב הקודש, לא רצי אותו זה פלא. אז ותר להם מרים, מי כמוך בא אלים השם, מי כמוך נדב הקודש. יש כל כך הרבה פסוקים שם, ואז ישיר. דווקא מרים חוזרת, אשירה להשם, כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה וים. בראבו. בסדר, הוא עשה עוד הרבה דברים אחרי, תוך כדי. תגידו לו, אתם יודעים מה? השיר על השם על כל מסר מכות שעשית לנו במצרים.
אבל הוא רצה כאן.
אז מה? גם את זה צריכים לשיר.
מישהו, איזה גואל, רצה כאן יהודי. פתאום השם עושה לו.
כן, וזה רק תולע.
תגיד הגואל.
בסדר. אז למה דווקא מילה הזאת? למה גאו גאה על סוס ורוכב? מה הרעיון? יפסוקים יותר יפים.
אתה רואה מה...
בוא נראה.
חילת
האשים שלו. בסדר, בוא נראה. אומר האדמור, הפסוק הזה זה עיקר האמונה. עיקר האמונה השלמה בהשגחה הפרטית של ישם יתברך. מה זה גאו גאה? גאו גאה זה גבוה מעל כל הגבוהים. ולכן, בכל זאת, שהוא זה רוחבו רמה בים. כבר הקדוש ברוך הוא, שרמז לים, שרמה לים, זרק לים, את הסוס והרוכב, לא גלי הים עשו את זה. לא עצמם המים, מעדו והמצרים שקעו בים בהתנדבות, כי הם רצו לצאת מהמים, ולא גבורת ישראל, כי הם לא עשו כלום, גרמה לכך. אלא יד השם משמיים לקחה אחד אחד והטביע אותו. אחד אחד. לא כתוב סוסים ורוכבים רמה בים. סוס ורוכבו. אחד אחד. אז אחד יצא החוצה, הצליח לעשות שחייה טובה, עוד פעם הכניס אותו. אז זה ממש פרטית, זה השגחה סופר פרטית. אי אפשר להתכחש להשגחה פרטית יותר. לכן, נאמר, יד השם משמיים מטילה את האויבים על ישראל לים, על הסוסים, על הרוכבים. לכן זה שיר האמונה הגדולה. סוס ורוכבו. מה שנקרא טיפול פרטני.
אבל יש השלכה פרטית.
כוללת.
עתית על הגוי?
ודאי.
השגחה פרטית או...
ודאי.
או דרך השר של הגוי.
בסדר, זה השגחה פרטית. של דרך הממונה. הכל אחד ואחד. לדרגה הזו של אמונה פשוטה הגיעו בני ישראל בשעת קריאת ים סוף. ועל כן אנחנו אומרים יום יום בתפילה שלנו. למה אנחנו אומרים את הפסוק הזה בתפילה שלנו? כדי לחזק בליבנו את האמונה בהשגחה פרטית, רבותיי. שכל אחד ואחד מושגח מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, הוא משגיח עליו. כי עם ישראל מושגח על ידי הקדוש ברוך הוא. האומות מושגחים על ידי כל מיני שליחים, ממונים. אבל עלינו משגיח הקדוש ברוך הוא בעצמו. שהכל מידו הקדושה. לכן שחזל אומרים, קשים מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף, עכשיו זה יהיה מובן. למה? כי השגת הפרנסה קשה היא לא לפעמים על האדם ביותר, או קשה זיווגו של אדם, כקריאת ים סוף, למצוא את הבן זוג, כמה הפתקאות קשות ואכזבות פוקדות את האדם עד שהוא מגיע לזיווג. אז זה התכוונו חז"ל הקדושים. משום שאלמלא הייתה נטועה ומושרשת האמונה האיתנה בליבו של אדם, ששום דבר לא נעשה מעצמו, ולא מהשטחן, ולא מהחברה, ולא מהחבר, ולא מהסבתא, וגם לא מהלקוח. אלא הכל, על כל הפרטים ופרטי הפרטים. הכל בא משמיים. כמה הייתה האמונה הזו מקלה על ליבו ועל מצבו? כמו קריאת ים סוף. הבנו פירוש חדש. למה קשים בזה מצב של אדם? כי הוא לא כמו קריאת ים סוף. כי הוא לא כגאו גאה. זה חידוש עצום של הרבי. כי אז בא להם הישועה מיד לאחר הימינו. שאדם קודם כל ידע למה קשה לך, כי אתה לא מאמין בהשגחה פרטית עד הסוף. אתה מאמין, אבל חזק את זה. כי בקריאת ים סוף הקדוש ברוך הוא לקח רוכב רוכב אחד אחד. אפילו חז"ל נותנים דבר מאוד מעניין. כתוב צלוקה עופרת ומה הם אדירים. מה זה? למה דווקא? מה? אם צלוקה עופרת יש כאלה שלא כמו עופרת. אבל כן. היו גם כאלה שהיו אכזרים פחות. כלומר הוא מודד לאדם מידה כנגד מידה. אז לאותם צדיקים במרכאות, אז הם היו כעופרת. על המקום ירדו ומתו ונגמר. זהו. המצרים האחרים שהיו אכזרים יותר, אז היו צפים. יורדים, עולים, עולים, יורדים. לאט לאט, חביבי. נהנית? עכשיו תראה איך זה. זה השגחה יותר גדולה, השגחה פרטית מזה. לכן חידש הרבי פה חידוש עצום. מה זה קשה זיווגו של אדם או קשה פרנסתו של אדם? כי אין לו אותה אמונה כמו שהיה בקריאת ים סוף, אמונה בהשגחה הפרטית על כל עניין ודבר. לכן...
אבל זה קצת מסוכן.
לא, אני אגיד למה זה לא מסוכן. אני אגיד למה זה לא מסוכן. קודם כל תסביר למה זה מסוכן. מה מסוכן? טוב.
להגיד, בסדר, מאמין בהשגחה פרטית, אבל...
יפה, אני אגיד למה זה לא מסוכן. אני מבין את השאלה. אדם יכול להגיד, אני מאמין בהשגחה פרטית, אבל הזיווג לא בא, והפרנוס זה על הפנים. נכון? אני אסביר לך מה העניין. השגחה פרטית משמעותה שגם אם קורה דברים שהם גורם לי נזק, גם זה בהשגחה, וכך צריך להיות. זה לטובתי. אני לא רואה ולא מבין, אבל זה לטובתי. כי הקדוש ברוך הוא אוהב את בריאותיו. והקדוש ברוך הוא חס על ממונם של ישראל. וזה דברים כתובים בכל מקום. זה שאני עכשיו מפסיד בדבר כזה או בדבר אחר, זה בגלל שזה לטובתי. אני באמת לא מבין את זה. אחת הדוגמאות היפות יש בגמרא, בגמרות יש הרבה סיפורים. אני עכשיו אביא דוגמה ממסכת סנהדרין. לא, אני אביא דוגמה ממסכת בבא מציעא. אדם שמאבד אבדה, איבדת משהו, ואין לך שום סימן בזה. המוצא הרוויח. זכה. יש פה ייאוש בעלים, יש פה שינוי רשות, קיבל מתנה. שאלתם את עצמכם פעם שאלה, שתי שאלות. מה אני עשיתי שאיבדתי?
התיירשתי.
לא, למה איבדתי? הרי אני בחור מסודר. למה איבדתי? מה קרה פה? מישהו שואל את עצמו? לא. וואי, הלכתי לאיבוד. וואי, אני טיפש, למה לא עשיתי ככה? למה לא שמעתי? תפסיק לשאול למה.
זה לא היה עוזר.
כן, ובכל מקרה אתה כבר אחרי. השאלה הבסיסית קודם כל, תראה איזה דבר מעניין. בכל מה שיש לך, אתה שם מדבקות, רושם את השם שלך. ודווקא בזה לא שמת. אתה מתחיל משם. לא מעניין? לא מעניין, מה קרה? הרי כל דבר אתה מקפיד שיש סימן שם. מה קרה שבזה לא שמת סימן?
אני אומר להניח שמשהו איבד, זה לא דבר שהוא עבד בשבילו, דבר שהוא קיבל מתנה או דבר כזה. אז הוא פחות... חס עליו.
מצוין, הוא קיבל מתנה, לכן הוא כל כך לא מעריך את זה כמו משהו, אבל נפלא, נפלא, מצוין. זה מכניס אותנו מהלך עוד יותר אחורה. נתנו לו מתנה כדי שהוא יזלזל בה והוא יאבד אותה. חזרנו אותה נקודה. למה הוא צריך לאבד אותה?
מה?
למה אני מאבד אותה? יותר מזה, האדם שמצא את האבדה והיא שלו. למה פלוני מצא ולא אלמוני? הרי זה ברחוב. הרבה עוברים שם. למה דווקא הוא רואה? כי מציאה, עבדה זה פורש. אבל דיברנו על זה הרבה פעמים. עבדה זה בעצך הדעת, ומציאה זה בעצך הדעת. אתה עולה, פתאום אתה רואה. 100 אנשים עוברים שם אף אחד לא רואה. אתה רואה. יש סיפור מעניין. אני כבר לא זוכר מי זה היה. אני חושב שזה היה אצל נועם אלימלך, או אצל החוזה. אני לא זוכר. אבל אחד מגדולי החסידות, אחד מגדולי החסידות, באו אליו, ועל הבן אדם, אמר לו רבי, תראה, יש לי בעיה, קשה לי בהבנה של השגחה פרטית. תמצא לי איזה דרך שאני אבין. אמר לו, מה הבעיה? תלך ליער שם, יער כזה וכזה, כנראה נתן לו שם, אני לא יודע, תתחבא בין העצים, יש שם מעיין, תסתתר, תראה מה קורה. נו, המגיד, או, זה היה אצל המגיד. אז המגיד שלח את החסיד הזה, ואותו חסיד הלך, התחבא בין העצים, וחיכה. עובר זמן, יושב, יושב, פתאום, הופ, דגדין, 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 שומע, סוס ורוחבו מתקרבים. רואה, אירופה, לפי הבגדים כנראה, זה היה איש אציל, או איש חשוב, אתה יודע, שהגיע למעיין לשתות מים, לתת לסוס שלו לשתות. קיצור, סוס ורוחבו עוצרים, הרוכב יורד מהסוס, מתכופף למעיין, שותה מה שהוא צריך, נותן לסוס לשתות, עולה על הסוס והולך. חצי מסתכל, מה השתנה הלילה הזה? פתאום הוא רואה, אה, ליד המים, ארנק, אבל לא ארנק, שהגרויסה ארנק, כספת מהלכת. קם בשקט, הולך לשם, פותח, רואה, או, אוצר גדול של שטרות וכסף, דברים שהוא כנראה כל ימיו לא ראה, לא הוא, לא המשפחה שלו, גם לא הקהילה כולה. אבל אמר, טוב, המגיד אמר, רק תסתכל, שם את הארנק בחזרה במקום, והתחבא בחזרה. עובר זמן, שומע רעש. שומע רעש, רואה, מתקרב איזה מישהו, עיוור, מגשש עם המקל, קרוע, עני מרוסק על הגב, והוא מתקרב ככה, מגשש אל המים. בא, מתכופף, שותה מהמים, מתיישב לו ככה נח על ה... לא, סליחה, אני אחזור. בא בן אדם, מתכופף, שותה את המים, רואה את הארנק, פותח, אומר, וואו, שם בכיס והולך. עובר זמן מגיע הבחור הזה, המסכן הזה, העני והעיוור, הוא ככה יושב, מתיישב לו על העץ, ככה מגשש, מוציא חתיכת לחם יבש, אוכל, פתאום סוס ורוחבו חוזרים, דגילן, 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 נעצרים לידו, והציל הזה יורד מן הסוס, גנב! תחזיר לי את הענק שלי! אומר לו, אדוני, אני לא רואה, על מה, איזה ענק אתה מדבר? אתה גנבת לי את זה, לוקח לו את השק, פותח, קורא את הכל, אין ארנק, קורא עליו את הבגדים, אין כלום, לוקח את המקל ומתחיל להרביץ לו, שובר לו את העצמות, והולך. החסיד, זה היה בשבילו סוף הדרך. חוזר למגיד, אומר לו, רבי, אם מקודם היה לי שאלות בהשגחה פרטית, עכשיו יש לי סופר שאלות בהשגחה פרטית. מה זה? אני ראיתי מה יש שם, הוא לא עשה כלום. אמר לו, שב. אמר לו, אני הייתי פה, בבית, אני ידעתי מה הולך להיות שם, אז אני אספר לך מה הלך שם. בגלגול הקודם, השלישייה הזו הייתה ביחד, נפגשו. עכשיו אני אגיד לך מה היה. העני המסכן הזה, זה היה דיין בבית דין, שופט. האציל הזה, היה גנב, שותף. הבן אדם שבא לשתות ומצא את הארנק, זה היה השותף הראשון. האציל הזה היום גזל את חברו במשך הרבה שנים, בלי שהוא שם לב. שני שותפים, א' וב'. ב' כל מה גנב את א'. באו לבית הדין, יום אחד תפס אותו א', אמרו לו, חביבי, עליתי עליך. הגיעו לבית המשפט. והשופט הזה דן, מה פתאום? זכאי מחוסר ראיות. עבר הזמן, שלושתם מתו. עכשיו אתה עושה סדר בעולם, הגמרא בסנהדרין אומרת, הדיינים דיר בלקום. אתם תדונו דין לא נכון והעברתם כסף אחד לפלוני שלא מגיע לו. עכשיו אני יש לי ברוך, אני כאילו מטריח את הקדוש ברוך הוא לעשות מעגל, לסגור מעגל, להחזיר לו מה שייך לו. הקדוש ברוך הוא שלח את שלושתם עוד פעם. הגנב, היה צריך להיות עציל שלו כסף להחזיר. זה שמצא, זה השותף שכל מה גנבו לו. בסדר? עמק והדיין חטף את המכות שלו, למה? כי בגלל הטעות שלו כולם חזרו בגלגול. הכל נסגר, זה הלך לו לאיבוד מה שהוא גנב, זה קיבל למה שגנבו לו, וזה חטף מכות על זה שהוא הביא את כולם עוד פעם. עכשיו אתה מבין מה זה השגחה פרטית? זה השגחה פרטית. השגחה פרטית, שאדם איבד עבדה, זה אומר שהוא צריך להפסיד אותה. רגע. הוא חייב להפסיד אותה. כי יש דברים שאנחנו לא מבינים. וזה שמצא אותה, באמת היא שייכת לזה שמצא. רק אתה היית צריך לעבור דרכך, כי כנראה... אתה פעם לקחת לו את זה. שובי של דבר כזה. אז אתה צריך להחזיר לו. ולכן דווקא בזה לא עשית סימן. וכל שאר הדברים עשית סימן. אין לך בעיה, יש לך סימנים. וזה דבר חדש, או דבר שאתה לא רגיל, או דבר שיש בו סימן שנדרס ואי אפשר להוכיח. כל האופציות, אבל זה לא שלך יותר. לכן חז"ל אומרים, מיד, חז"ל אומרים, כשבן אדם מאבד משהו שהוא שלו, זה יחזור אליו. בדידי אבא עובדה, לי זה קרה. לא משנה מה אמו, מי ומה, אבל עבד לי משהו יקר מאוד. יקר מאוד.
אם זה באגד, זה נכון.
לא, לא, ברחוב.
לא.
מה, באגד יחזירו לך. אם מישהו באמת הולך לנהג ואומר לו.
לא, כן, אבל...
אבל לא רק באגד.
אותו ארנק.
אה, יפה. אבל, תבין, כי זה שלך. אז אף אחד לא ייקח את זה. אף אחד יחזור אליך. הנה השגחה הפרטית. לכן, הלך לי לאיבוד משהו יקר מאוד. וכשהודיעו לי שזה הלך לאיבוד, אמרתי, טוב, תראה, זה אני בטוח שזה שלי. אני לא דואג. וזהו, יום למחרת זה כבר היה אצלי בבית. לקח יום אחד וזה היה אצלי בבית. אדם שמאבד משהו שהוא שלו על פי דין, הוא יקבל אותו חזרה. יום, יומיים, שבוע, שבוע, זה יחזור אליו. וזה אפשר להסביר גם את דברי הגמרא בעומק. מה זה סימן? מה זה אדם שמצא... עבדה שיש בה סימן, זה הסימן שזה שלו בפלמיות, ולכן לעולם היא תחזור אליו. אם אדם לא מצא עבדה שאין בה סימן, זאת אומרת זה לא שלך, זה לא יהיה שלך.
ואיך אני יודע אם אני צריך לחפש את זה?
רגע, לכן התורה מה המצווה? התורה אומרת אתה צריך להשתדל, כי אנחנו לא בקיאים בגלגולי נשמות, זה לא עניין שלך, זה הקדוש ברוך הוא מסדר. אז אתה צריך ללכת ולהכריז אם יש בה סימן. אתה לזה את שלך. עד דראש אחיך אותו. זהו. זה אתה בהשתדלות שלך צריך לעשות. אבל לדעת שאנחנו רק עושים השתדלות. זה אנשים מבלבלים. השתדלות זה אני עושה מה שבכוחי לעשות ותו לא. זהו. כי מעבר לזה כבר זה לא השתדלות. זה כבר כוחי בעוצם ידי. לכן אנחנו לא מפחדים מזה. ההשגחה הפרטית שמדובר פה זה להגיד לאדם, תדע, גם כשלא טוב זה טוב. לכן דוד המלך אומר בתהילים, ובזה אנחנו נסיים, אנחנו נאמר את זה מחר בתפילה, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. פירש רבנו האדמו"ר היה אומר, מה זה ירדפוני? מישהו פעם ראה שנותנים לו טוב והוא בורח? נותנים לך טוב, אתה נשאר לוקח. לא, כי אדם לפעמים נותנים לו טוב והוא בורח. לא רוצה את זה. למה הוא עכשיו מפסיד? הוא לא רוצה להפסיד. הדוד המלך אומר, אך טוב וחסד שאתה יודע שהוא בשבילי, ואני לא יודע שהוא בשבילי, ירדוף אותי, שיתפוס אותי, כי זה לטובתי. זה השגחה פרטית. קשה. כאשר אין קריאת ים סוף. אשר יש קריאת ים סוף, סוס ברחובו רמה בים, הכל ברור שריר וקיים. יהי רצון, ובזה אני אסיים באמת. כי משהו שלטו בשבט לא אמרנו, אני עוד כמה, ממש דקות קצרות. פה יש מאמר שלם ש... חג אני אחלק, מי שרוצה ייקח פה, מי שרוצה ייקח, זה מאמר על דרך הפנימיות קצת, על חיבור בין פרשת בשלח לט"ו בשבט. יש מאמר מסכת תענית שמדברת על אותו אדם שהלך במדבר, לא היה מה לאכול ומה לשתות, הוא מצא עץ, פירותיו מתוקים וכו' וכו', שאתה אכל, רצה לברך אותו, אמר לו, אני מברך אותך שכל הפירות שיצאו ממך יהיו כמוך. הרעיון הוא פשוט. כדי שהפירות יהיו כמו שאנחנו רוצים, אנחנו צריכים לגדל אותם כמו שאנחנו רוצים. אנחנו צריכים לדאוג שהעץ הזה, שזה הילדים, בנים, בני בנים, נינים, כל הזמן לתת מזון לעץ, את המזון הבריא והנכון. לכן אני רצון שכאשר בשבת קודש, ט"ו בשבט, נזכור להתפלל על האתרוג, כמו שכותב הבני יששכר והבני ישחי, שנזכה שיהיה לנו בשנה הבאה אתרוג נאה וכשר. אמרתי היום בישיבה אצלי, יש פה מסר מדהים של גדולי עולם. על מה אני מתפלל עכשיו? על סוכות שנה הבאה. אתם שמתם לב? לבריאות. על סוכות שנה הבאה, על לולב ואתרוג של שנה הבאה. ככה צריכים להתפלל השבת, שהבנים שלנו, בני בנים, יהיו ראויים ומתוקים בהמשך, בעתיד. כמו שמפלים על האתרוג. יהיה רצון שיתקבלו תפילותינו ברצון לפני אדון כל. כל טוב, שכוח.